כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
חתוכה וחסן. יש לומר חמישי פעמיים כי טוב, חמישי של סוף החופש הגדול וחמישי שהוא פשוט חמישי, אז כן, זה בהחלט סיבה למסיבה. אז אנחנו
איך,
כאן...
לא, איך אלוהים לא אמר ביום חמישי פעמיים?
כן, זה באמת
צריך לבדוק את זה.
אולי העניין שהעבודה המסודרת עוד לא נכנסה בתקופה הזאת, אבל כן, אנחנו כאן חתוכה וחסן, אני רואי חסן, שלום חתוכה כאן לידי.
אז ברכות לכל ההורים, שהיום מתחיל החופש הגדול שלהם בעצם.
עוד לא, עוד חזון למועד.
אל תגיד לי שהם עשו גשר.
לא. אני מאוד מקווה לא לשמוע דיבורים על גשר.
אז שוב, ברכות ובהצלחה גם לכל התלמידים. בואו נשלח בו לכולם, כל התלמידים שנכנסים... אני חושב שדיברנו קצת שבוע שעבר על התופעה הזאת,
כן,
שלא מדוברת מספיק.
גם נדבר אחר כך, נדבר בסיום קצת על ה... אבל באמת...
שהמבנה שהכי מזכיר בית כלא בתרבות שלנו זה בית ספר.
אתה יודע, אני בא מהקייטנה של חסן, אני קורא לזה חסן שיגועים, זה הקייטנה שעשיתי בשבועות האחרונים לבת שלי, ועד שהיום אני יוצא ככה מהבית וקצת מתעברר ו... יוצא מאווירת הקייטנה הזאת, אז אני מגיע לתל אביב, ואתה אוסף אותי מרכבת ההגנה, ופתאום אנחנו קולטים שאנחנו בפקק אינסופי.
אנחנו בלב הפקק.
מעצבים לעצבים.
בלב הפקק אנחנו.
ובמקרה ראית מישהו עובר על אופניים, אני קלטתי שהוא ראה אותך, כן, כי הוא חזר אחורה רוורס, מי זה, החבר שלך או משהו, לא?
לא זוכר, מוכר לי, אנחנו מכירים מאיפשהו, לא זכרתי בדיוק מאיפה.
אבל אז זהו, שאלת אותו מה קרה, אז הוא אמר לך, אתה לא יודע, ביבי מגיע לנווה שאנן. אז
כן, אני לא יודע מה תוצאות הביקור, אני לא יודע אם ביבי עדיין בחיים, או אם הצליח לצאת משם, אתה יודע. בכל זאת, הייתה שם טבעת רצינית של משהו מטורף פשוט.
חסמות העיר, וזה גם לא של תל אביב, היא עיר מעובררת בכבישים גם ככה. זאת אומרת, עיר פקוקה... ברגיל, מה שנקרא.
בנו אותה כפקק בעצם. שאלו איך אפשר לבצר פקק, היה דריכה להם איך אפשר לעשות פה פקק, ככה בנו את העיר. באמת אם אנחנו מדברים על זה, אתה יודע, זה באמת, אני באמת אמרת פעמיים כי טוב, אני גם פעמיים חשבתי עליך אתמול. אתה יודע, מיד אתמול שלחו לי כמה אנשים, וזה גם מתקשר לנו לנושא הזה של פריפריה וכו' וכו', ומרכז תל אביב, שלחו לי סרטון פרסומת של חברה.
זה הפוסט הזה שראיתי אצלך בפייסבוק, שכתבת איזה משפט, וכאילו השארת מקום ללינק, והלינק לא היה.
פתאום נעלם כלא היה.
זה מראה סוריאליסטי.
חברת בנייה, בקיצור חברת נדלן, אם אני לא טועה גם מבית של התשובה או משהו כזה, והם בונים שכונה חדשה על חורבותיה של שכונת הארגזים, ויצאו בסרטון פרסומת שאמור בעצם לצחוק כמה פריפריה לא מפותחת, תחת ומפגרת, וכמובן שהמרכז של תל אביב, או תל אביב בכלל, היא הדבר היחיד, ולצערנו קשרו כמה סממנים מזרחיים, כלומר גזעניים, בכל מה שקשור לפריפריה, ומיד קפץ לי, גם אתה, כי אמרתי, רגע, איפה אתה כפריפריה, אם אתה, מה יש לך סן להגיד להגנת הפריפריה, מן הסתם תיארתי לעצמי שזה יחיס אותך, ועוד יותר, כי אחד הסממנים שם היה בבר, הספר בבר, ואני מכיר בבר אחד, דוד שלך, אמרתי, יא אללה, אם אתה תראה את זה, בטח עמתך, כאילו, אתה יודע, תרקי השחקים. זה היה נראה לי מאוד מאוד מעליב, מאוד מאוד מצער שדבר כזה בכלל קורה. אתה יודע, פרסומת כזאת קורה, צריך להגיד, זה ירד, לפחות זה. נכון, הם הורידו את זה מהפייסבוק וגם מהיוטיוב.
אני הבנתי שזה ירד מהר מאוד, הם הבינו את ה... אבל אתה יודע, זה באמת מעניין, על זה אנחנו צריכים לדבר בעצם. לדעתי, זה הסיפור. כי זה ירד... ברגע שזה עלה. אבל סרטון פרסומת כזה שעובדים עליו ומכינים אותו, זה לא משהו שמישהו יושב בבית באיזה חדר מול מחשב, מפעיל איזו תוכנה מגוחכת, ותוך 10 דקות, חצי שעה, אומר, הנה, יש לי סרטון פרסומת. בוא נה, לא, זה חתיכת דבר משקע, כן. שישבו אנשים וכתבו אותו, והעבירו אותו, ואנשים צילמו אותו, ואנשים שיחקו בו, ואנשים ביימו בו, ואנשים הפיקו אותו, ואנשים ערכו אותו. זאת אומרת, הוא עבר כל כך הרבה עיניים וידיים, ואף אחד לא עצר להגיד, הדבר הזה ב-2017 לא עובר מסך. הגזענות הזאת, אתה יודע, זה גזענות של, זה אפילו גזענות כל כך בוטה שהיא 90s. אז אתה שואל אותי אם אני נעלב? לא, אני ממש לא נעלב. אני כן כועס, אבל אני כועס באמת יותר על הפרסומת, אלא על הסיטואציה שבכלל יש בכלל מחשבה. עדיין אנשים תקועים במחשבה שפרסומות כאלה עדיין יכולות לעלות ולמכור. זאת אומרת, ולעשות להם שירות טוב. והעניין הוא כזה, שמתי הם הבינו הגאונים הגדולים? ברגע שהם העלו אותו, ברגע שהוא הפך להיות ברשות הכל, והסתובב ברשתות החברתיות.
וקיבל פידבקים.
לדעתי, תוך שעות ספורות הוא ירד. זאת אומרת, הם אפילו... אנחנו מכירים את ניסיונות אחרים שהיו לא פחות גרועים בשנים האחרונות, שבהתחלה עוד היו כאלה שכל הזמן הם עדפו את הביקורת וניסו להתגונן והשתבללו וניסו למצוא כל מיני סיבות, זה הומור, זה סטירה, זה בלה בלה, הכל חוץ מלראות ולהבין שהם עושים מעלים מופע גזענות. במקרה הזה זה לא קרה. במקרה הזה זה מיד ירד. זאת אומרת, לא היה פה איזה עניין של... אז איך ריבונו של עולם? זה מעליב אותי. זה מעליב אותי. איך ריבונו של עולם? כל כך הרבה אנשים עוסקים בדבר אחד שברגע שהוא עולה מאוד מובן לכולם שהוא מאוד בעייתי, בלשון המעטה, אבל בזמן העשייה שלו, כל הדרך, אף אחד לא שואל שאלה.
זה שאלה, אני, שאלה טובה, אני גם באמת לא מבין את זה. אני חושב שעם כל המודעות של היום, וגם העובדה שזה באמת ירד כל כך מהר.
תראה, אני רק אגיד רק זה, כי אתה אומר בבר, לדוגמה, או אתה אומר פריפריה, ואתה אומר מרים שכונה, ומרים מזרחים וזה, ואני אומר, אוקיי, בסדר, יש פה גם איזשהו קונטקסט בעייתי שעושים את זה אל מול משהו שהוא כביכול אחר. אבל אני נגיד לא... אוטומטית נעליו שמראים ייצוגים של בבר או של מזרחים בפריפריה בטלוויזיה. אבל מאוד חשוב הקונטקסט. זאת אומרת, שאני רואה שנות ה-80, אין לי בעיה עם זה שאני רואה שכונה בטירת הקרמל בשנות ה-80, עם גרוזינים, עם מרוקאים, עם תימנים, עם טריפולטאים, וגם אם הם מקצינים אותם ומחצינים אותם, אני עדיין יכול לקבל את זה בגבולות הסאטירה, בגבולות הבידור, בגבולות ההומור, בגבולות האפשר. אבל כאן, שזה מדובר בלעומתיות, ומדובר לעומת התל אביב, לעומת הלבן, הנה, עושים לכם שחור אל מול הלבן, איך הוא קרא לגנבים שמראים שם בסרטון, קבוצת ריצה, הקבוצות ריצה בפארקים בתל אביב, אל מול הגנבים שבורחים שם ברחובות, הגננת,
בתל אביב לא גונבים, אני לא יודע אם בתל אביב לא גנבו שום דבר מאף אחד אי פעם.
אבל אף אחד לא מחפש פה היגיון, אנשים מחפשים...
אנשים מתעשרים שם רק מהיום יום, כי לא גונבים אותך, אז אתה מתעשר רק מהריביות בעצם של... שום דבר אף אחד לא גונב אותך בתל אביב בכלום, אתה הולך לאכול משהו נורמלי,
אבל אתה יודע מה, תל אביב לא יגנבו אותך ב-200 שקל. אבל אתה יודע מה, תל אביב לא אשמה, כי מאוד קל במקרה הזה, במקרים כאלה, לשפוך את זעמך על מה... על תל אביב.
זה הרגיז אותי הקטע עם הקבוצות ריצה, אבל זה הרגיז אותי, בתל אביב גונבים אותך כשאתה עומד, אתה לא רץ לשום מקום.
לא, בסדר, אתה כבר נכנס אתה יודע, אתה כבר נותן לזה משקל אומנותי כבד, אבל אני אומר באמת, בעניין הזה של המושא כאן, תל אביב כמושא, אין לי פה מה לשפוך את חמתי על תל אביב, אני לא מאשים את תל אביב, זה גם יהיה מושא מדומיין. זאת אומרת, יש פה חברת עסקים שחשבה שהדבר הנכון הוא לעשות הוא להעמיד את תל אביב מול פריפריה, ולתת לפריפריה ביטויים מאוד מסוימים, שאתה יודע, להגיד שיש מזרחים בפריפריה, זה לא שקר, אבל לקחת את הביטויים הפריפריאליים האלה ולתת להם קונטקסט בעייתי של גנבים, או
חינוך דפוק,
או חינוך גרוע,
או
אז זה הבעיה, זה הבעיה, הבעיה זה הקונטקסט.
כמובן, כמובן. בסדר, האמת שזה באמת כל כך הרגיז הנושא המזרחי, אני חושב שאבל גם היו שם דברים אחרים שמאוד מאוד קשורים למרכז ופריפריה שאנחנו מדברים עליהם פה במדינת ישראל. אני חושב שגם חלק מהשינוי התרבותי במדינת ישראל קשור לעובדה שתל אביב אנחנו כבר מקבלים אותה באופן מאוד עם פרופורציות אחרות ממה שהיה לפני 10 שנים אפשר לומר, ואני חושב שזה קשור גם מתוך קולות אחרים שלא נמצאים היום במרכז ומעניקים למקומות אחרים קצת יותר תוכן. אבל אולי אנחנו נדבר על זה בהמשך.
כן, אבל גם בסופו של דבר, אתה יודע שמדברים על תל אביב כעל עיר, כן? אני לא מדבר איתך עכשיו על תל אביב, על הצפון הישן ועל רמת אביב, ועל תל אביב כמשהו ש, אתה יודע, של בתים של נוברישים וכיוצא בזה. אני מדבר איתך על העיר עצמה, סוג של קיבוץ גלויות.
כן.
כאילו, אתה יודע, כמעט ואין תל אביבים בתל אביב עצמה, אני מדבר על העיר.
כן.
זאת אומרת, תלך לשם ואתה תראה שזה מלא אנשים מכל מיני מקומות שהתקבצו בעיר הזאת. אז כן, יש לה איזה אופי מסוים, כן, יש לה איזה, את הסטייל שלה ואת האווירה שלה, וכן, היא בהרבה מאוד מקרים עיר מאוד לבנה ומתיימרת להיות, אבל בסופו של דבר, מי שאחראי פה על האנלוגיה התפוקה והגזענית, זה חברת פרסומת.
ומה שהכי מצחיק שבעוד אנחנו דיברנו על הפרסומת הזאת, הסתובבנו בתוך אוטו, בתוך תל אביב, במשך 1.5 שעות, וקיללנו. אי אפשר למצוא פה חנייה, אי אפשר לנסוע. וכל זה תוך כדי הדיון על הסיפור הספציפי המוזר הזה.
כן, אבל לי אין בעיה עם זה.
לך אין בעיה.
מה לי ולתל אביב?
אין לך רישיון נהיגה, אחי, מה אתה רוצה? הוא לא מפריע לך.
גם, ויותר מזה, מה לי ולתל אביב?
היית צריך לשים את זה, את האנטר?
מה אכפת לי מתל אביב?
יאללה, מי זה? מי שמת?
כלב מי שלא אוהב אותך, חתוקה. זה מוקדש לכל הפריפריאלי.
נתחיל.
נצ'י נצ'
שלא
נצ'י נצ'
נצ'י נצ' אנחנו אמרנו, אתה יודע, קודם ברחנו על זה שנגמר החופש הגדול. בדרך כלל זה מגיע עם כל מיני סממנים מסוימים, נכון, אתה יודע, כמו זה שפתאום אתה שומע כדורגל פתאום בלייב, זה אחד מהם. וגם שנכנס חודש אלול ואנחנו נכנסים לתוך תקופת החגים, ולפני זה תקופת הסליחות, לפחות אצלנו זה מאוד מאוד משמעותי.
כן, אולי זה גם, אולי זה גם אומר משהו על האייטם הקודם, חתוקה, אולי תסלח להם, הם הורידו את הסרטון. אולי זה הזמן לסלוח.
שיבקשו. נראה לי שיש פה איזשהו תהליך שלם. אנחנו נמצאים, נמצא איתנו על הקו דוקטור מאיר בוזגלו, היקר והאהוב.
אהלן.
מה שלומך?
על הכיפק.
שלום מאיר.
אז אתה מרגיש את הכניסה של אלול, זה מורגש כבר?
כן, בוודאי, אתה יודע, מתנתקים, אבל ההרגשה זה לא שאתה ממש מרגיש את הימים, אתה מבין שאתה צריך להרגיש. ואז אתה מרגיש. אבל זה עוד לא שם, אני עוד לא בפנים, אבל אתה יודע, רימונים על העצים פה בירושלים, אתה... זה בא, כמו
שהוא. אז יש גם סימנים חזותיים אצלכם, אתה אומר.
כן, בטח.
כן, אתה אומר שאתה עוד לא מרגיש שזה תהליך, זה באמת תהליך, הסליחות, הם הסליחות, זה באמת... יוצאים לדרך, להגיע לאנשהו, לא? בסוף יש את הגולד, יש את יום כיפור, אבל עד אז יש לנו כמה? 30 יום סליחות.
יש מהלך ארוך, כן, בדיוק, עם הראש השנה, ואחר כך עשרת ימי תשובה, ואחר כך כיפור, ואז שמחת, אז סוכות, שמחת תורה, באמת מסלול ארוך, קודם כל נפרדים מהשנה הקודמת, תמיד זה מגיע מהר מדי, תמיד אתה לא מוכן, תמיד זה תופס אותך שאתה באמצע משהו, ואז אוקיי, יאללה.
אז על מה אנחנו מדברים באופן הפרקטי? אני אגיד לך, מבחינתי, כשעוד הייתי בישיבה תיכונית, מבחינתי פרקטית זה היה אומר שאני צריך לקום חצי שעה יותר מוקדם. כי היום אומרים סליחות.
סליחות זה מקמים בארבע, חביבי.
בסדר, איתנו היו בסבבה, אחי. כן, כן. בכל זאת, 6:30.
אבל זה חודש הרחמים והסליחות. זה החודש שאתה, אנשים חושבים על תשובה, יותר צדקה, יותר הכנה. זה יותר הכנה, כמובן, בית הכנסת.
אבל היה מאיר... אני רוצה לגעת אולי בנקודה, בעניין זה של סליחות כדבר קהילתי. היה, אני יש לי סיפור שאני שומע מאבא שלי כל החיים, שהוא זוכר עוד מהמעברה שהוא נולד בה, וגם אחר כך, שהם עברו לגבעת אולגה, הוא ממש זוכר לאורך כל הילדות שלו, שבימי הסליחות היה עובר אחד שהתפקיד שלו היה להשכים בארבע לפנות בוקר, היה מסתובב ברחוב, או בבין האוהלים במעברה עוד קודם, וצועק להם עם הפעמון, מצלצל בפעמון, וצועק סליחות, סליחות. ואם היום דבר כזה קורה, הוא מזמין לו משטרה במקרה הטוב. אז פעם היה לזה גם משהו שהוא מעבר לעניין האישי של באמת לבקש סליחה ולחשוב על תשובה ברמה האישית, אלא משהו באמת יותר קהילתי, מחבר.
נכון, גם תראה, כל תפיסת הלילה היא שונה. הרי יהודי מרוקו גם מתחילים מיד מראש השנה, מיד אחרי החגים, את הבקשות, שגם כן קמים בלילה. אז הלילה נתפס אחרת שם, הוא מרחב אחר לגמרי, הוא לא בעיצוב שאנחנו מעצבים אותו. אני יודע, אנשים היו גומרים... אתה יודע, גם פה קוראים כל מיני דברים, נהג מונית מחזיר אותי הביתה בשתיים, הוא ממשיך לסליחות. אתה יודע, כל מיני התרחשויות כאלה מעניינות, אנשים גומרים פאב והולכים לבקשות, זה במרוקו, כן? כל תפיסת הלילה היא שונה, וכמובן, הסליחות, אחי, את המקום הטבעי שלהם זה לילה, אין פה מה לדבר. ואז אותה סובלנות ואותה השכמה ואותה...
למה דווקא הלילה?
הלילה כמובן, תראה, מחכים את זה עד חצות, ועד חצות בדרך כלל לא אומרים סליחות, אפילו במנהג הוא לא לומר סליחות, אתה יודע, יש להם איזה מין דין ורחמים, זה כל מיני תדרים של מצבי רוח שהם ידעו לכוון אליהם, ויש את המצב רוח של 3 PM, ויש את המצב רוח של 11, ויש את המצב רוח של 4 AM, וכנראה הם ידעו לכוון את התדר למצב, גם תיקון חצות. כל הסיפור של הלילה נתפס באופן, או החשיבות של ללמוד תורה דווקא בלילה, או לקבל את, או להעיר את הבוקר, הרי כל הבקשות נקראות העיר השחר. זה כל מיני תהליכי חמלה, רחמים, כן, שנכונים בלילה.
קשה היום קצת לכוון את התדר, נכון? מה, יכול להיות שאיבדנו קצת משהו מתוך זה, כי כמו שחסן קודם הזכיר, כשאין קהילה וכשהכל כבר, אתה יודע, עבודה מאוד קשה וילדים וגן, אנחנו כאילו איבדנו את התדר, זאת אומרת, למצוא תדר נכון לזה.
גם הלילה היום, היום יש לך 24-7, היום יש לך את הניאון, הניאון השתלט על החיים. כל מיני עניינים אנחנו די מאבדים אותם, אבל אתה יודע, יש, אבל יש איזה מין, יש לחגים האלה איזה יכולת למצוא, לחדש את עצמם באיזושהי צורה. כאילו הם יודעים להתגלגל עוד פעם ולהתפתח לפי הזמן, ואז יש לך אוף, על כל פנים בירושלים, יש לך את נחלאות, עד כל, פתאום באים, אתה יודע, מאות תלמידים ומסתובבים בנחלאות ממקום למקום, עד שכבר השכנים מתלוננים, כמו נגיד ההפגנה בפתח תקווה, כן? הסיפורים האלה, כן? זה מקבל את המשמעות החדשה שלו, זה הסיפור.
ואני יודע שאצל בעדות אשכנז הסליחות קורות, הם קמים בעצם שבוע לסליחות, אצלנו זה 30 יום, אז גם התהפכו היוצרות ופה הפכנו להיות המחמירים.
מה השאלה בכלל?
פתאום הפכנו להיות אנחנו המחמירים ולא הם. אנחנו בדרך כלל החפיפים, אבל במקרה, באמת בעניין הזה, זה משהו שמזוהה עם מזרחים באופן קולקטיבי, או שבאמת יש עדות יותר ספציפיות? נגיד, אני יודע שבמשפחה שלי המרוקאית, העניין הזה של סליחות זה משהו שהוא היה מאוד נוכח ומאוד חזק. זה משהו שגם בעיראק היה קורה ככה, או בתימן?
אני חושב שכן, עיראק אני חושב לא מאוד שונה. תימן אני חושב הם מקמים מאמצע אלול, זה התימנים.
אנחנו גם ככה מתפללים כל הזמן.
הסליחות שלנו הן הרבה יותר שמחות. גם לפי אנשים שהשתתפו, מה שאני מבין, שאנשים שהשתתפו בשני הסליחות אצלנו, זה הרבה יותר, זה מין תהליך התהרות, זה מין תהליך וידוי.
זאת אומרת, אין פה יותר מדי אשמה. אין פה יותר מדי לקיחת אשמה והתענות.
אין את המרטיריות. אין את ה, זה גם הסליחות באשכנז, חלקם נכתבו תחת מסעי הצלב. ואז כל הקטע של קידוש השם, תופס שם מקום, כל הקטע של למות על קידוש השם, עד שזה מגיע עם ברוך עם הגנט, עם נתני תוקף, כל הקטע של הקטע של המרטיריות הוא יותר נוכח אצלם. אבי רביצקי, אני זוכר, הוא גם כן נתן הרצאה על ההבדל בין תפיסת העקדה אצלנו, אצלנו זה כמו ש, לא יודע, שרים.
לא, אתה מדבר על התעלות בעצם, זה חשוב להבין את ה,
התעלות, כן, זה מין, וזה בשמחה. מספרים כולם, אנשים היו ביום כיפור, שמחה. יום כיפור הוא בממד של הנשגב, לא בממד של העינוי, יש פה הדר.
כן, בבתי כנסת מרוקאים באמת, ביום כיפור שרים. זאת אומרת, כן. זה משהו שהוא מאוד נוכח.
וגם הפיוטים יש בהם ממד של הדר. זה אבא, לוקח, אבא ידוע שהוא לקח את ההקדמה ל,
אבא רק נגיד למי שלא בקי, אביך עליו השלום זה,
רבי דוד בוזגלו, כן, בטח, גדול הפייטנים ובעל התפילה, יום הכיפורים זה היום שלו. והוא גם ידע, הוא גם עיצב תפילות כיפור, הוא עשה בית כיפור כבשלו, הוא בעל התפילה באמת, בעל התפילה. אז הוא גם כן היה לוקח מסולמות, שבאמת שמדברות על הדר ופחות על התרפסות והכנעה. יש כמובן גם את אלה, יש את כל המהלך, כן? זה כל ה, יש לך את כל הפלטה, כמו שאומרים, כן? אבל הממד של ההדר היה מאוד מאוד חשוב. האנשים היו, איך אומר רבי חיים לוק, יוצאים בכיפור עם חיוך על הפנים.
אני חושב שזה משהו שבאמת חסר גם לעשות אותו וגם לשמוע אותו. שבאמת כל הקבלת תורה ובכלל כל העבודה, כל העבודה הרוחנית צריכה להוביל בעצם למקום של שמחה ולא למקום של אשמה.
אני רוצה באמת להעיר על המקום של הסליחה בחיים שלנו פה, בימינו בכלל, עוד לפני נגיד המשמעות של הסיפור, זה עם פשוטכם באמת. אנחנו, החברה הפכה להיות חברה עורבת. אנשים עורבים אחד השני למעוד, אחד מפיל תיקים על השני. האלמנט של הסליחה, יש איזו נקמנות. גם גדלנו, אתה יודע, עם קלינט איסטווד, כולם סולחים, אני לא. אתה יודע, גדלנו על כל מיני, על תאוות הנקמה, כאילו, זה נוכח מאוד מאוד. וזה באמת עניינים שצריך להביא. אנשים, האינטלקטואל הוא בהגדרה מריר, תמיד הוא עצבני. אתם מבינים?
נכון, ישמור ניאל.
מוכיח בשער.
כן, וזה באמת, זה הלוואי וזה היה הנביא שבאמת אכפת לו.
אתה צודק, הלוואי, בדרך כלל זה סתם, זה מרירות על ריק.
נכון, אז זה, יש לנו מה לתקן, יש לנו מה לתקן, ויש לנו מה להחזיר את האלמנט, בכלל אפשרות הסליחה. זה הרי דבר גדול, קודם כל, יש אנשים שמסתובבים שכן לא יכולים לסלוח לעצמם על משהו שהם עשו פעם. יש אנשים יש אנשים שזה מאמר את החיים שלהם, יש אנשים שלא מבינים בכלל שאפשר לסלוח, מבחינתם אי אפשר לסלוח בחיים. זה באמת חודש שצריך עם אנשים שרוצים לחיות עם מחזור השנה, נגיד, אם היינו יכולים לקדם את הרעיון של הסליחה.
אני חושב שיש דברים נפלאים מה שאמרת, מאיר.
אתה יודע, באיזשהו
גם הוא אומר גם לסלוח לעצמך, יש בן אפילו לא מסוגל לסלוח לעצמו.
בדיוק.
אתה יודע, זה גם אולי הגלגול הראשון של הרעיון של הפרומו. זאת אומרת, יש פה איזו הכנה. יש פה איזו הכנה, איזה פרומו מאוד ארוך ומתוכנן היטב.
זה כל הפדיחות שאנחנו עשינו, ואנשים פה מסתובבים, זה ערכי, זה אסרטיבי, בחיים אל תסלח, אין לך על מה לסלוח, כולם אשמים, אין אשמה, יש לך רגשות אשמה.
זה גם אצלי זה ככה, אני בחודש הזה, אתה יודע מה קורה לי? בחודש הזה אני מוצא את עצמי מתחיל לבד, זה לא רצוני. להתחיל לשיר אל נורא עלילה, ואתה יודע, אני לא אעשה פדיחות כאן ברדיו ואשיר את זה כמו בבית כנסת, אבל כאילו פתאום כל המזמורים של יום כיפור מקים בי. זה כאילו מתוזמן. עכשיו, זה לא שאני קם לסליחות ב-4 לפנות בוקר, זה לא שאני חי את העולם. כן, בדיוק, זה כאילו, זה לא רצוני. זה מעניין.
אז צריך ללכת עם זה, ובאמת הקטע זה לסלוח לאחרים, לא קל, לסלוח לעצמי לפעמים יותר קשה. ואתה יודע, אנחנו רק פוחדים לא להתאפס, אבל אנחנו לא חושבים שאפשר כן באמת להגיע לאיזה ריפוי, כל אדם, כל עוד אדם חי, יש טעם, הוא יכול לסלוח, הוא יכול לסלח, אתה מבין? זה אנשים לא חיים את זה, וזה בעיה בחברה שלנו. זה בעיה.
הסליחה היא פלט, תשמע. זה שיש לנו אפשרות של סליחה, זה דבר לא נורמלי.
דוקטור מאיר
בוזגלו, הברכה היא חנון המרבה לסלוח. הקדוש ברוך הוא יש לנו בתפילת 18 את כל הברכות, הוא רופא חולים, הוא אוהב צדקה. רק בסליחה שמו המרבה לסלוח, שזה באמת התכונה החשובה, בעזרת השם.
דברים נפלאים, דוקטור מאיר בוזגלו, המון המון תודה.
תודה לך, תודה, שנה טובה. מאיר,
מקווה שניקח את הדברים האלה.
מלכני אדם קום קירה בתחנונים שפוך שיחה דרוס אליך באדון אדונים רחץ ותהר ואל תאחר בטרם ימים פונים ומהרה רוצה לעזרה לפני שוכן מעונים ומפשע וגם מרשע ברח ופחד מהסונים ענה שהאש עם אחד Oh, לכם אבל בנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים
בן אדם, מה לך נרדם? זה היה יובל טייב. הבאתי לך אותה בסגנון טריפולטאי.
אהבתי, אהבתי, אני חייב להודות. לא רק אני. כמו שראינו, באמת מילים מאוד מאוד משפיעות. אנחנו תחת גם השיר וגם השיחה עם מאיר בוזגלו, דוקטור מאיר בוזגלו. אחד ההוגים המעניינים היום, יש לומר. אז מה, תשמע, יש דברים שקשה עדיין לסלוח. אתה יודע, קשה לסלוח. יש דברים שקשה לסלוח, במיוחד שאין איזשהו מישהו בא ומסתכל בגובה העיניים ואומר, אוקיי, לפחות אנחנו נמצאים במצב הזה.
תשמע, אני האמת באמת לא בן אדם כזה של טינה, אבל ואני גם עכשיו חושש להיכנס איתך בכלל לשיחה הזאת ולהגיד לך למי אני לא סולח, כי אז אני אכנס לפוליטיקה ואין לי כוח וזה מעייף אותי. אבל באמת,
אז תן לי, אני אפתח.
אבל באמת מלבד דברים באמת מאוד ספציפיים, שאותם אני באמת, אתה יודע, מתאהב ברמות על, שאין שום סיכוי בעולם שאני אצליח
אבל בוא נקווה, כי באמת אחרי השיחה
לנקות את הלב שלי.
אולי, אתה יודע, אני אשאיר את האפשרות הזאת. אבל אני אגיד לך למי לנסות לך, כי אני יודע שזה לא ברמה האישית, אבל בכל זאת. דיברנו על הפרסומת הזאת, פריפריה ומרכז. אתה יודע, לפעמים לכאורה הפלורליזם פה, או הרב תרבותיות, נגיד, לא רק ברמה, אני מדבר הדתית, אלא בכלל, בכל, אתה יודע, הרמה בכלל של העולם המפותח. הרבה פעמים, גם מדינת ישראל, גם תל אביב, ובכלל העולם המערבי, שמים את עצמם במרכז, כאילו במרכז העולם, כשהם בקושי חלק ממנו. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת שהם איזשהו חלק ממנו. ולא רואים בעצם שיש עוד חלקים עשירים ומדהימים כשלעצמם. ואני חשבתי על זה כמובן, זה כמובן מחשבה ישירה, מזה שבחודשיים האחרונים קורה משהו ממש נפלא, וליוטיוב התחילו לעלות את כל הסרטים של זאטואיצ'י הישן. אתה יודע על מה אני מדבר?
אני מכיר זאטואיצ'י אחד, אני מכיר את זאטואיצ'י של טקאשי קיטאנו.
זה באמת אחד המפורסמים שוב, כי הוא הצליח לפרוץ גם לעולם המערבי, ואז בעצם גם להגיע אלינו. אבל בעולם, אתה יודע, במזרח הרחוק, זאטואיצ'י הישן הוא, אתה יודע, זה אגדה בפני עצמה.
כן, אני לא ידעתי את זה עד היום בעצם. זאת אומרת, זה מעניין. אני הייתי רוצה לשמוע על זה. מה הסיפור?
נתחיל בזה דרך אגב, שתקשי קיטאנו כשקיבל את ההצעה מי שהחזיקו בעצם מבעלי הזכויות לעשות את הגרסאות לזאטואיצ'י, גרסה חדשה לזאטואיצ'י, הוא אמר להם, תשמעו, אני מרגיש שזה בכלל לא במקום לבקש ממני, אני אפילו ירדתי עליו כמה פעמים, וזה נכון, טקאשי קיטאנו היה קומיקאי בתחילת דרכו, ובין השאר היה מסתלבט לא מעט על המעשה העיוור זאטואיצ'י, אבל אמרו, לא תדאג, זה נשכח מזמן, והשאר היסטוריה, כי הוא באמת עשה סרט יחסית בלתי נשכח.
אגב, גם את זה לא ידעתי, שטקאשי קיטאנו התחיל כסטנדאפיסט.
הוא התחיל כסטנדאפיסט בזוג.
זה לא ידעתי, איך היה.
הוא התחיל כזוג, היה לו שותף, ואז הוא התחיל בקריירת סולו. התחיל, קיבל איזושהי הופעת משחק באיזה סרט שהבימה התפטר תוך כדי חילוקי דעות איתו, סיפור מגניב, הוא עשה שם את הסונטין, ומשם ממש כמה סרטים מאוד מאוד מפורסמים, שמתרכזים ביקוזה, אבל אנחנו עכשיו רגע רוצים לדבר קצת על הסרטי סמוראים. בקיצור, זה טואיצ'י המקורי, זה גם סדרות שהיו בטלוויזיה. אני חושב שהיו בערך 20 ומשהו סרטים, בין 20 ל-30, אני לא טועה, בשנות ה-60 וה-70. צריך להגיד, פריצה גם די גדולה בכלל של סרטי סמוראים בכלל ביפן בשנים האלה. ואתה יודע, לפה אנחנו לא מכירים כלום. זאת אומרת, רק אחרי שטקאשי קיטאנו עשה את הסרט שעשה...
פרובינציה.
מה זה פרובינציה? מה הכרנו? שבעת המופלאים והיער הירוק, במקרה הטוב, זה מה שהיה לנו בטלוויזיה.
כן, זה, אתה יודע, מישהו רוצה לדבר קולנוע יפני...
אנחנו אחרי פריפריה בעולם פה.
מישהו רוצה לדבר קולנוע יפני, אז שבעת המופלאים, זה מה אתה יודע.
שבעת המופלאים היה גם בעצם רימייק לשבעת הסמוראים.
כן, כן.
אתה יודע, בכפרים ביפן מכירים את כל הטרילוגיות, מכירים את כל מה שאתה רוצה, ואנחנו לא מכירים.
אתה רואה את קונג פו? כן, קיל ביל, ראיתי את קיל ביל.
עכשיו, למי שלא יודע, פעם שאלו את
אתה צוחק, אבל אני באמת בסר, אני באמת בסלט הזה. זאת אומרת, אני, ההיכרות שלי עם העולם הזה של הקונג פו ושל הסמוראים, הוא באמת מגיע מארצות הברית.
נכון.
אתה יודע, מהעולם הפופולרי, החתולים הסמוראים, אתה זוכר את התוכנית ילדים הזאת, כשהיינו ילדים?
אחלה תוכנית. זה אני כבר הייתי בוגר יחסית.
ואתה יודע, ואם זה גוסט דוג, ואם זה הוטן קלן, ואם זה, אתה יודע, סרטי קונג פו של ברוס לי, או אם נלך למחוזות יותר טרשים של נינג'ה אמריקאית.
בקיצור,
1, 2, 3, 4.
בקיצור, לא הגיע לפה כלום. עוד דוגמה, עוד דוגמה, בעבור חופן דולרים, סרט של סרג'יו ליאונה הידוע, הוא גם בעצם מבוסס על איזשהו ליוג'ימבו.
רימייק.
רימייק, בעצם עשו לו איזשהו עיבוד, דרך אגב, עיבוד מפורסם אחר כך איזה של פרש, הסרט עם הנער השחור שמסכסך בין שתי כנופיות, זה בעצם על אותו שלד, זה מישהו שמצליח לסכסך בין שתי כנופיות.
כן, כי הסיפור האמת שם הוא באמת, אתה יודע, הוא כמעט סיפור מהמיתולוגיה היוונית. יעני איזה דמות כביכול משנית, שנכנסת בין שתי קבוצות גדולות ועיקריות, מצליחה לסכסך ביניהן, ולגרום להם לחסל אחת את השנייה. זאת אומרת, זה נשמע כמעט כמו סיפור מהמיתולוגיה היוונית. בסוף עוד נגלה שהיא מהמיתולוגיה היוונית.
יש מצב.
והיפנים לקחו...
יש מצב. אין לי בעיה, אבל אתה יודע, מדובר בכל זאת ביצירות מופת די מדהימות, גם בזטואיצ'י, שמי שגילם אותו רוב הזמן, אפשר להגיד, ברוב הסרטים לפני, אני יודע, כאילו, אפשר להגיד, יותר מ-20 סרטים, זה שינטארו קטאסו, אם אני בכלל הוגה את השם נכון, אבל גם יש שם המון 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 עבודה קולנועית מאוד מרשימה, ולא רק בזה, גם כמובן בכל הסרטים של קורוסאווה, ועובדה שאנחנו מכירים את בעבור חופן דולרים דווקא, ולא את יוג'ימבו המון, זאת אומרת, אני מניח שיש כמה
שמכירים. בסדר, אבל זה גם טבעי, זה גם...
אז אל תגידו לנו לך איזה בבר, אל תגידו לנו בבר.
אתה צודק, אבל...
אתה מבין? מה עכשיו עם הבבר?
זה פרובינציה, אנחנו באים ואפים על עצמנו סטייל, עכשיו אנחנו באנו הוליווד.
ובאים לצחוק על בבר, בחיית רבק, אני את כל הסרטים שלי, אני רואה עם תרגום לאנגלית, אתם לא מתביישים.
ראית פעם סרט פעולה ישראלי, ווואלה, ואני אוהב כל נועה ישראלי, כן, אני לא עכשיו בא, אני לא מהאיתרים, אבל ראית פעם סרט פעולה ישראלי, אתה מבין? אז אני, מה שאני בא להגיד...
אתה מבין?
אני שאלתי אותך, לא, אבל משהו מעניין בסדרה הזאת, שאני שאלתי אותך אם זה באמת דומה לסדרות האמריקאיות האלה שעשו של סרטי אקשן, שכאילו רוקי 1, רוקי 2 וכן הלאה, ואמרת לי, כן, זה לא שונה בהרבה, לקחו את אותה דמות, אבל דאגו לייצר... לכתוב עלילה חדשה ולספר את הסיפור כמשהו אחר לגמרי. השאלה שלי, שלא שאלתי אותך, אז אני רוצה לשאול אותך היום, האם זה באמת גם נתפס אבל מהבחינה הזאת של תרבותית, כמו משהו עממי, כמו הסרטים של רוקי, רמבו ורוב הסרטים שיש להם את הסרטי המשך, או שמדובר פה בסוגה אחרת? זאת אומרת, איך מתייחסים לזה ביפן? כי על קולנוע יפני, אתה יודע, עם כל המשתמע, או כסרט עממי, סדרת סרטים עממיים?
אז יש ויש כמובן, יש ויש. קודם כל, הסמוראים זה...
כי כשאתה אומר שתקשי קיטנו צחק על זה, סתם דוגמה, אז זה כאילו מזכיר לי קצת כמו סטנדאפיסטים שיכולים לצחוק על קזבלן, נגיד. אתה מבין, פה בארץ אני מדבר. השאלה אם באמת זה חומר עממי.
כמה דברים, מי שקצת התעניין בתרבות היפנית, יודע שהיכולת שלנו להבין את היפנים היא מאוד 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 קטנה. בכל זאת מדובר בעם עם תרבות מאוד מאוד, לא רק מפותחת, היא גם מאוד מאוד שונה. ולגבי הסמוראים יש לזה הרבה הרבה פנים. זאת אומרת, חלק מעצם העובדה שהסמוראים הם תרבות, כאילו, אפשר להגיד, אחת המוכרות והעמוקות ביותר בתרבות היפנית היא הסמוראים, ומה שהתפתח אחר כך, בכל מיני שושלות, אם זה הקיסרים, ואם זה פתאום השוגון, מאבקים מאוד מאוד גדולים. בקיצור, זה חלק מאוד מאוד אימננטי, ולפעמים באמת התייחסו לזה בצורה מאוד עממית, כמו זטואיצ'י. אבל הרבה פעמים גם התייחסו בצורה מאוד מאוד רצינית לנושא. יש טרילוגיה, למשל, די נפלאה של איצ'יקודו, שלוקח את הסמוראים ובעצם עושה טרילוגיה של סרטים שהוא הופך אותם למרדנים מאוד גדולים, כשהוא בעצם מנסה לתת איזשהו הזדהות לסטודנטים שהפגינו בשנות ה-60, זאת אומרת, עשה הגבלה מאוד מסוימת. אקירה קורוסאווה, קורוסאווה הרבה פעמים לוקח את הסמוראים ועושה איתם משהו אחר, הוא הופך אותם לדמויות טרגיות בכל מיני מחזות של שייקספיר בכלל. זאת אומרת, הוא בעצמו לוקח את שייקספיר ועושה להם עיבודים אחרים. וזטוויצ'י לוקח, אני חושב, הלילות שכולנו מכירים, זה, אתה יודע, מי שבא לעזור הרבה פעמים, הרבה מהסרט הסמוראים, זה אנשים שבעצם באים לעזור לשבט שנמצא במצוקה, או לבן אדם שנעשה לו עוול, והם לוחמים נגד הכוחות הקשים, סוג של, גם אפשר להגיד, כן, אולי באופן גז, כמו ג'יימס בונד, אתה יודע, באים ומחזירים את את היופי על כנו. כמובן שסרטי סמוראים יש גם משהו אחר, אנחנו הרבה פעמים נמשכים לטקסיות הזאת.
גם למרחק, גם למרחק ולריחוק, ומה שציינת קודם אולי כחוסר הבנה, יש בזה משהו מאוד מושך בחוסר הבנה הזה, יש משהו מאוד מושך במשהו שהוא מאוד רחוק ממך, שאתה יודע שאתה יהיה לך קשה...
וואלה, ואולי גם לא תבין אותו. אולי גם משהו שלא תבין אותו.
רוב הסיכויים שלא תבין אותו לפחות לעומק, או שתבין אותו בצורה מאוד בסיסית ויבשה. ויש בזה משהו מושך, אתה יודע. דווקא לבוא מהמקום הזה של משהו שלא ידוע לך עד הסוף, או שידוע לך במאומם, יש בזה כוח מאוד גדול, אני חושב, אתה יודע. בניגוד לדברים אחרים שאתה קצת... יודע מה אתה הולך לקבל, או מבין דברים ויכול לפרק אותם לרבדים ולהבין את המורכבויות, כי באיזשהו אופן אתה חי אותם, אתה יודע. אבל באמת ביחס הזה של הקולנוע היפני, ולא רק של הקולנוע היפני, אלא בכלל קולנוע שהוא מחוץ להוליווד ומחוץ לקולנוע האמריקאי, אז באמת שמה יש איזשהו ערך מוסף, לפחות באתיטיוד, כי אני לא יכול להגיד שאין בקולנוע אמריקאי ערך מוסף, יש סרטים אמריקאים מופלאים ואנשי קולנוע אמריקאים נפלאים, אבל בסופו של דבר, גם אמרתי לך את זה קודם, שיש איזה ספר רעיונות עם גודר, אז הוא מדבר על זה, והוא אומר שאפילו הוא עדיין קורא לו לפעמים שבא לו לשבת עם גבי הגלידה ולראות סרט אמריקאי על חשבון סרט טוב, הוא עושה הפרדה בין סרט אמריקאי לסרט טוב, אז המראיין אומר לו, כן, אבל האמריקאים, לזכותם יאמר, שהם אף פעם לא הצהירו אחרת, זאת אומרת שהם רוצים, הם עושים תרבות פופולרית, הם בעצם עושים בידור מבחינתם, והם אף פעם לא הגדירו את עצמם אחרת. מי שהפך אותם לאמנים, ומי שהפך אותם לקולנוענים, זה אתם הצרפתים במחבורות הקולנוע שלכם. זאת אומרת, יש איזשהו מעגליות.
אפרופו גם לצרפתים אני לא סולח, דרך אגב. ושוב, זה, תסלח שאני אומר, זה הרבה פעמים נשמע כמו איזה בושיט מסוים, כי באמת לעשות את ההפרדה הזאת בין סרט טוב, בין סרט אומנותי, או לסרט שהוא בידור טוב, היא הרבה פעמים באמת...
לא, בסדר, אבל זה, אתה צריך להבין שאני מסכים איתך היום, אבל היום זה חוכמה קטנה להגיד את זה. בשנות ה-70 שדיברו על קולנוע, והקולנוע היה באמת אומנות מאוד צעירה, והיו אנשים כאלה, כמו החבר'ה ממחברות הקולנוע, טריפו, גודר וכו', הם באמת עיצבו את מה שאנחנו היום יודעים על קולנוע, את ההיסטוריה של הקולנוע, את התפיסה של הקולנוע. ברור שדברים משתנים עם הזמן, אבל יש איזשהו משהו מאוד משמעותי בחוקרים שחוקרים אומנות בזמן אמת, ולא בדיעבד.
אוקיי. Okay. לסיכום, רציתי להגיד, אוקיי, זה שזה אנחנו פריפריה, בכלל פה אני מוכן לקבל, אבל זה שהם מעמידים פנים שאנחנו מרכז העולם והכל פה פתוח ורק תושיט היד וגע בם, אבל בתכלס אתה צריך להוריד איזה סרט יפני מ-1960 ולקרוא כתוביות באנגלית, על זה אחרי אני לא סולח. אבל זה אחלה סרט, זה קצת ריקח את כל ה... כל העניין הזה.
גוסט דוג. אמריקאי.
אמריקאי של ג'ים ג'רמוש. The way of the samurai.
Hey, DTN, how dare you challenge me? You will die for the tip of my sword today. You're courageous. You must remain calm.
Yo, it's born war, young lord, raise your swords. It's born war, young lord, raise your swords. It's born war, young lord, raise your swords. It's born war, young lord, raise your swords.
Hurling from the slums of Shaolin, golden claw talent, twirling one swirl of the fatal sword, split your island. Roots, killer bees, stingers back on the swarm again. The alarm again, six direction, weapon deflecting, blows connect like opposite sides of magnets, still fragments being chipped off a slinging sword slash, with the force of being grasped in your dashboard, with no airbag, you drove a 99 Jaguar, quick to pick a lock, lick a shot, respect the bloods and crips a lot, plus the guard from Watt sagging in the seat, blasted moon beats. Trying to plot his next hit, he took a drag off the eight elements that compose atmospheric gas. About to let off his sword in full blast. Kept his mind focused, meditating, position half lotus. Abbott's sport novas couldn't match his magnum opus. Deluxe stroke, sun moved like a ghost. Struck in an instant, unnoticed like a lamppost. Radar shot precision, gunfire explode to his clips unload. It's a samurai code. It's born, born, young lord, raise your sword. It's born, born, young lord, raise your swords. 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 Time for everyone to go record. It's born, born, young lord, raise your sword. Time for everybody to go record. Crept in silent, still win. Chrome silencer screwed on tight, kept the gunshots to sealed in. We attack full-fledged with Chicago blue red, bandanas tied tight around our heads. Swing with the force of a sledge, single wedge, stainless steel blade, chop the wedge to this analog derelict's head. We even thought that he could go against the truth and the gods and fought back from the will of Allah. You'll be facing the firing squad of a thousand archers out to mark you. The milk-top scully king, box bullets like jelly beans. Birds in my nest resting up on the telly scene. Murder is rap track to me, it's legal felony. Can't accept what you analog cast be telling me. I get the verbal weapon, won't hesitate for 1 second to break your back like Big Jack from Tekken. It's born, born, young lord, so raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords.
על החתוקה, ממש קטע יפני הבאת לנו אחרי השיחה על הקולנוע היפני.
זה יותר מדי גם בשבילי. אבל הנה, תקשיב, האמת שלמדנו כמה מילים, אתה יודע, תוך כדי הגוזיימס, וכל מיני, יש לי איזה אוצר מילים, הוא כבר מתקרב לאוצר מילים שלי בתימנית, באמת. או שלך במרוקאית.
כן, תשמע, זה מרוקאית.
כמה 10 מילים?
לא, יותר, אבל אני מבין מרוקאית חבל על הזמן, מבין כמעט הכל. מבין כמעט הכל, אבל קשה לי לדבר. זה בערך במצב שלי באנגלית. זה, אני דובר מרוקאית ואנגלית אותו דבר. מבין הכל, מדבר פחות.
טוב, איזה עניינים יישארו לנו על הפרק. King of Pop, נכון? חוגג היום יום הולדת.
מייקל ג'קסון? לא היום, לפני יומיים, חביבי. אני מקווה שלא שלחת לו היום
פרחים. אבל זה בעברי או בלועזי? מה הוא חוגג? אולי היה יהודי, אין לו שורשים יהודים?
לא, עד כמה
שיהיה. כי באיזשהו שלב זה נראה שיש בו משהו יהודי.
באיזה שלב? שהוא החליף צבע?
כן, אחרי.
אבל כן, מייקל ג'קסון 59, אולי באמת כדאי לציין את זה, באמת מלך הפופ, אחד האמנים הגדולים ביותר שהיו במאה ה-20. אתה יודע, באמת אחד מאלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא מגה סטאר, אחד שסחף אחריו מיליונים בכל העולם, ובעצם מאז שהוא ילד לאורך כל הקריירה שלו.
טוב שהתקשת מאז שהוא ילד, כי לא עברו עליו חיים רגילים.
לא, בכלל לא, אבא בעייתי מאוד בלשון המעטה, אבל אתה יודע, לא חיים רגילים, יש אנשים שעברו חיים יותר קשים, והסתדרו עם זה, אבל בסופו של דבר נראה לי שהחיים של מייקל ג'קסון היו לא רעים, אתה יודע, כאדם בוגר. אבל מה אנחנו יודעים? אתה יודע, לפעמים מה שנראה בחוץ זה לא מה שבפנים. בסופו של דבר,
בסופו של דבר מת צעיר, בכל זאת.
מת צעיר, ומוות טרגי, וכדורים, ובעיות. ומה אני אגיד לך? אני אגיד לך את האמת, אני קצת לא נעים לי כל האייטם הזה, כי אני, הכבוד והערכה שיש לי מייקל ג'קסון, זה דברים שרכשתי בדיעבד, כאדם בוגר שמבין את ה... באמת את התרומה שלו, ועד כמה הוא היה גדול והכל, אבל בזמן אמת, אני לגמרי הייתי עם פרינס. זאת אומרת, אני מהצבא של פרינס, לא מהצבא של מייקל.
אז אח שלך, אח שלך.
היום שניהם על העיר רחמם, כן?
כן, אח שלך קודם כל מהצבא של מייקל ג'קסון. אין שאלה בכלל, ועכשיו אנחנו מדבר על זה שמייקל ג'קסון לא היה רק זמר, הוא היה גם רק דן.
זה בוודאי.
ואח שלך, כמה שאתה רואה אותו ככה, בקושי זז מהספה היום.
היית דופק
ריקוד,
איך זה נקרא? ריקוד ירח? איך זה נקרא?
המונווק.
אבל איך זה נקרא? הליכת ירח, היית עושה הליכת ירח?
כן, מונווק, היית עושה עם הליכת ירח. כמובן שאתה צריך איזשהו משטח נקי, כן, ולא ראה, רצפה עקומה, שפרו פה שמן, כל השטויות האלה, אבל גם היו לו הרבה צעדים אחרים, והוא תמיד גם ידע לעשות קליפים מאוד מאוד מפוארים, היינו יושבים ממש עם הפליי, סאונד עם הפליי.
פיצ'רים, מה, הטריילר וכל הווידאו קליפים האלה היו 15 דקות, 16 דקות, דברים מטורפים בזמנו.
והיום יש מי שמנסה לחקות אותו. אבל תכף נגיע לזה. לפחות מבחינת הקליפים.
על מי אתה מדבר? כי יש אחד ספציפי, אתה יודע, שממש מאשימים אותו בהעתקות כמעט.
נו מי?
ברונו מרס, בהרבה מאוד מקרים. הרבה מאוד מקרים, הוא מאוד מזכיר את מייקל ג'קסון, הרבה בחירות, הרבה בסביב הז'אנר המוזיקלי, וגם במראה, אתה יודע, אפרו וזה. אבל... כן, אז מייקל ג'קסון באמת היה ענק, אבל מה אני אעשה שאני הייתי מהצד של פרינס? אתה יודע, אני לא יכול ללכת עם העדר, חתוקה, אתה היית...
לא, אני אומר לך, אני הייתי ממש, באמת היינו מוציאים צעדים, והיינו יושבים ככה על הקליפים שלו עם ה... באמת, פעם היה וידאו, זה לא היה פשוט, אתה יודע, עם הפליי והזה והפליי והזה, ו... אני אישי דיברתי על קניה ווסט, היה נראה לי שקניה ווסט היום מנסה למצב את עצמו בו באיזשהו אופן כ, אתה יודע, כמשהו ש, כמי שאומר בשורות, כי הרבה פעמים מייקל ג'קסון גם ניסה להגיד, להביא בשורות מאוד מאוד גדולות, הוא, אני יודע אם להגיד שהוא אימר על זה, אבל הרבה פעמים, אתה יודע, שדיבר על הבלק אנד ווייט, בכל זאת הוא כן ניסה למצב את עצמו, כמי שמדבר על דברים
מסוימים. אני חושב שמה שהכי חשוב להגיד על מייקל ג'קסון, אולי הכי חשוב, שעם כל הדאווין מסביב, וכל התחפושת, וכל אתה יודע, כל מה שמסביב של הפופסטאר, תמיד הוא עשה מוזיקה כן. טובה. בשורה התחתונה, כן. כמוזיקאי, כיוצר, זאת אומרת, זה לא היה רק המעטפת. זה לא היה רק איך שזה נראה מבחוץ, זה לא היה רק השורוף. בבטם ליין, אתה תקשיב עד היום לתקליטים של מייקל ג'קסון, ואתה תמצא שם פשוט מוזיקה מצוינת, ולעיתים לא נדירות, אפילו אוצרות, זאת אומרת, שירים שהם ממש אוצרות, ואתה יודע, זה גדולה בסופו של דבר של אומן, שאומרים, אתה יודע, תעשה, תאזן, תדע לייצר מינונים נכונים. יש כאלה שמאוד לא אוהבים שורוף, אומרים, מה הבן אדם הזה מתנשא, ומה זה, זה לא בא לי טוב. אני אגיד לך את האמת, אני אין לי בעיה עם אנשים מתנשאים. יש לי בעיה עם אנשים מתנשאים שאין להם על מה. ועל מייקל ג'קסון אי אפשר להגיד שלא היה על מה. לא ככה. אז זהו, חתוקה.
אני מנסה להיזכר באיזו אמירה של גולדה מאיר, שאמרה למישהו שהוא בא ואמר
איזה
משהו.
עוד פעם, גולדה מאיר, אתה רוצה להצמד.
לא, זה הציטוט יפה, זה קשור.
אני עכשיו יוצא ל...
זה קשור.
גם נגמר החופש הגדול.
אל תהיה כזה צנוע, אין לך על מה, אני לא זוכר, אבל זה היה מאוד מאוד...
לא, זה לא גולדה מאיר, זה מרטין בובר.
מה הוא אמר?
מרטין בובר אמר באיזו שיחה אחד על אחד, גם עם איזה פילוסוף גדול, אני לא זוכר את שמו כרגע, אז הוא דיבר על עצמו כעל בן אדם צנוע, אז הוא אמר לו, אתה לא מספיק חשוב כדי להיות צנוע.
כן, משהו כזה. אוקיי, אז יכול עוד פעם, קיבלנו את הגרסה הנוע הישראלית, מה אני אגיד לך, שהיא פחות טובה, אבל סליחה. סליחה שהזכרתי אותה.
לא, סליחה, אתה יודע, בשביל מה להדליק, כן, לא, בשביל מה להדליק את האווירה, אנחנו מסיימים, רוצים לסיים באווירה טובה, נגמר החופש הגדול, אני מבסוט.
אתה רוצה אווירה טובה, אתה רוצה לעוד כמה צעדים? בוא עושים איזה שבוע, אני אמר לך איזה פה, איזה מונווק, אבל לפני איזה רגע, נגיד תודה פה לחבר'ה שלנו, שאנחנו גם זוכים לראות אותם קצת מאנטזים מדי פעם, נכון? רוקדים קצת. דימה קרנצוב.
אופה, אחלה דימה.
הטכנאי שלנו והמפיקה שרזי והאחת והיחידה.
ואני אגיד ככה...
אופה, היא נעלמה והחליף אותה אייל שינדלר, אבל היא ממש הייתה פה לפני שנייה.
ואני אגיד את זה רק ממש בכמה מילים. לבת הקטנה שלי יש יום הולדת.
אופה, מזל טוב.
אז אסי הקטנה, מזל טוב.
אסי גם ממני נשיקות.
ויאללה, שיהיה לנו שבת שלום. יאללה. הורים, חזרתם לחיים, הם מחר חוזרים לחיים, הורים.
יאללה, קדימה, בוא תרסים.
שבת שלום.
יאללה.
יאללה, חתוק, אתן לנו בריקוד.
The force has got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like
Session.